טוב. טוב, התקשר אליי היום הרב גבריאלי, אמר לי אם אני רוצה לעשות אור לשישי, אמרתי יאללה, למה לא? נעביר שיעורים קצת בעברית, לא רק בצרפתית. אז נעשה איזה 45 דקות, שעה כזאת, כליל. אני הנושא שבחרתי בעצם, זה אין הדבר תלוי אלא בי. זה מה שאני חי קצת, זה מה שבוער בי. אני חושב שהדבר הזה הוא לכל... בוא נגיד שאולי מה שאני אדבר הוא מאוד לבחור בשיעור א', הוא ירגיש שאולי מאוד כאילו זה הזמן, אבל דווקא אני חושב שבכל שלב ובכל גיל בחיים, גם אם היו פה שיעור ח' וט', צריך כאילו לחיות באיזשהו חשבון נפש של איפה אני מתקדם, כי בסוף כל שנה אנחנו מתחדשים ומתקדמים, בעזרת השם, זה הכיוון. ושיעור ששמעת היום זה לא כמו שיעור שתשמע עוד שנתיים, אתה תיקח אותו במקום הרבה יותר שונה, כי התקדמת בחיים, אין מה לעשות. לכן אין הדבר תלוי אלא בי, שזה הכותרת, וכל מה שנדבר עכשיו הוא לפי דעתי לכל שיעור ושיעור. טוב, נקרא פה, הבאתי כמה מקורות, נתחיל בראשון. מאיפה בעצם מגיע המשפט הזה שאין הדבר תלוי אלא בי? אז היה לי את זה בראש, את האמת לא זכרתי שהוא מגיע מפה, כן? אז כאילו, בראש את המשפט הזה, אפשר סתם, זה תמיד סיסמאות כאלה. ואז חיפשתי והבנתי שהוא בגמרא. אז יש את הסיפור, מי שמכיר או לא, על רבי אליעזר בן דורדיה, אמרו על רבי אליעזר בן דורדיה שלא הניח זונה אחת בעולם שלא באה עליה. פעם אחת שמעת שיש זונה אחת בקרקחי הים, והייתה נוטלת כיס של דינרים בסחרה, נטל כיס דינרים והלך ועבר עליה שבעה נערות. בשעת הרגל דבר תשמיש, הפיכה רוח, אמרה, שהפיכה זו אינה חוזרת למקומה, כך אלעזר בן דורדיה, אין מקבלים אותו בתשובה. הלך וישב בין שתי ערים וגבעות, אמר, ערים וגבעות בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש על עצמנו. אמר, שמיים וארץ בקשו עליי רחמים. אמרו לו, עד שאנו מבקשים עליך, נבקש עלינו. אמר, אין הדבר תלוי אלא בי. הניח ראשו בן ברכה וגאה בבכייה עד שיצא נשמתו. יצא בת קול ואמרה, רבי אליעזר בן דורדיה מוזמן לחיי העולם הבא. בחר רבי ואמר, יש קונה עולמו בכמה שנים ויש קונה עולמו בשעה אחת. ואמר, רבי לא דיין לבעלי תשובה שמקבלים אותם, אלא שקוראים אותם רבי. את הסיפור הזה אפשר לדבר עליו רבות וטובות. אני פשוט לוקח את המשפט הזה שאמרו, אין הדבר תלוי אלא בי. זאת אומרת, מסופר על רבי אלעזר שחטא. והגיע איזשהו מקרה שגרם לו לניצוץ הפנימי, שאני מאמין שיש בכל אחד ואחד, להתעורר. קיבל איזושהי זעקה מבפנים. ואז רצה לחזור בתשובה. ואז הדבר הראשון, הוא פנה לכל מיני טוב, להרים וגבעות, לארץ ושמיים, עד שהוא הבין בעצם הדבר תלוי בי. עכשיו נרד רגע טיפה יותר לחיי היום-יום, למה שקורה. אני חושב שכשמגיעים לישיבה, או אחרי גיל 18 למכינה, הדבר הכי משמעותי בעצם שעושים, זה שעושים איזשהו תהליך. אני בא לעשות תהליך, אני בא להכיר את עצמי, מאיפה אני בא ולאן אני הולך, מה אני רוצה לעשות בעתיד, מה חשוב לי. לפעמים, אני לא הצגתי את עצמי למי שלא מכיר משיעור א', אבל אני בעצם אחראי פה על התוכנית של הצרפתים. כבר 7 שנים שאנחנו פה בישיבה. זה התחבר לעוד חלק מהדברים שנקרא עוד מעט, אבל בעצם כצורך בשטח לפני 7 שנים, כשעבדתי קצת עם נוער בצרפת, הבנתי שצריך לעשות איזושהי מסגרת כזאת. אז פשוט קניתי כרטיס טיסה מכספי, הוצאתי פליירים, טסתי לצרפת וגייסתי חבר'ה. דיברתי עם הסוכנות שם, אמרו לי, קח כיסא שולחן, יש איזשהו יריד כזה, כמו יריד לימודים, יריד בחול, שב שם ותציג את מה שיש לך למכור. ישבתי, הגיעו לפה 7 חבר'ה, ככה התחלנו מחזור א', מחזור ב', גם 7, אחר כך התחלנו לגדול, השנה ברוך השם, השנה הכי גדולה, יש פה 24 חבר'ה. ובעצם, אז אני מגיע מאוד מהמקום הזה של אני מאוד, ואני אקרא פה עוד מהטקסט, מאוד 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 מאמין ביכולת של הבן אדם להשתנות. זאת אומרת, ביכולת של הבן אדם להכיר את עצמו, וביכולת של הבן אדם להשתנות ולהיות טוב יותר. למה סיפרתי את זה גם? כי לפעמים שאני בא ואני מנסה למכור בעצם איזשהו תהליך פנימי שאני מאמין שכל אחד צריך לעבור, בגיל 18 בחיים בכלל, אז הרבה פעמים אומרים לי, הבן שלי הוא בן אדם טוב. מה, איזה דיפלומה אתה מוכר, איזה תעודה יש בסוף, איזה, יש אנגלית, יש פיזיקה, פסיכומטרי, מתמטיקה. זה עולם מאוד של הצרפתים. אבל אני אומר, לא, אנחנו מדברים עבודת המידות, אנחנו מדברים על דרך ארץ, אנחנו מדברים על להיות אנשים טובים יותר, כאילו, והתשובה היא, הבן שלי הוא בן אדם טוב. ואני חושב שכולנו נולדנו טובים. זה ברור, כאילו, אלוהים עשה את האדם ישר. כולנו יש לנו נשמה יהודית, אנשים טובים. לפעמים פשוט עם הזרם של החיים, אז נוצרים קליפות. כל אחד והקליפות שלו כמובן. ואז מגיע השלב שצריך להתחיל להוריד אותם לאט לאט ולהתחיל למצוא את הנקודה שלך. לפעמים דרך אגב, זה תלוי כל אחד, לא מאמין בין היושבים פה, אבל יש אנשים שחוטאים והנקודה מתעוררת בשלב מסוים, ואז הם פתאום כל הסיפורים על החוזרים בתשובה והכל, פתאום יש איזושהי הערה כזאת, קצת כמו הערה שקראנו בסיפור עכשיו, שהיא מגיעה. לפעמים דרך אגב, לא תמיד שמים לב אליה לאיזושהי זעקה מבפנים, אנחנו לא שמים אליה בזרם של החיים, של המשימות שאנחנו צריכים לעשות, לא תמיד שמים לב לדברים האלה, אבל לפעמים כן. ואני חושב שצריך לשים לב ולהיות מחובר לזה ב-100%, 24/7 וכל שלב בחיים. כי עכשיו זה שלב של לפני צבא או שלב של אחרי צבא, ואחר כך זה שלב של חתונה, שבכלל צריך להיות מחובר לזה, ואחר כך זה שלב גם כן של ילדים, של איזה אבא אני. כי באמת, אני מאוד אוהב לקרוא חדשות, אני נכנס לוויינט קורא, ואת האמת, נכנסתי, כאילו אני אוהב לקרוא וויינט לפעמים, לראות מה קורה לי, להיות מחובר. ראיתי חדשות, עשיתי חיסון שלישי לא מזמן, הייתי מוטש במיטה, אמרתי יאללה, חדשות 8, בא לי לראות, בואו, מה קורה? באמת שכאילו, כל החצי שעה הראשונה, זה סיפורים הזויים כאילו, זה או אלימות או הטרדות. זה רק דברים כאלה, וזה עולם הזוי לחלוטין.
מה זה ערוץ 8?
זה ערוץ 12, חדשות 12 בשעה 8. וזה הזוי לחלוטין, אבל אני אומר את זה, זה קשה, אני מסתכל מסביב ואני מצליח להבין למה זה קורה. ובדיוק בגלל זה, אני מסתכל מסביב מה קורה, ואני גם רואה את הנוער של היום, שאני עובד עם נוער, ואני מצליח להבין מה קורה אם בן אדם הוא לא מחובר לתורה, לאן הוא יכול להגיע. זאת אומרת, אני מבחינתי, מה שמנחה אותי, זה דרך ארץ קדמה לתורה. עכשיו, איפה אפשר לראות את זה הכי טוב? בצבא. הרבה פעמים יש לך איזשהו חבר שהוא חילוני, והוא כזה, הוא טוב כזה, הוא מתנדב כזה, הוא גבר כזה, ותמיד כאילו אפשר להגיד לו, בנה אחי, מתאים לך להיות דתי. כאילו, לא יודע אם יצא לכם, לחבר פה, זה כזה, כאילו, למה אומרים את זה? למה, אבל? כי לא סתם אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, כי בן אדם שיש לו דרך ארץ, הוא הרבה יותר בקלות יתחבר לעולמה של תורה. כי התורה בעצם היא ספר חוקים שבא ללמד אותנו איך לחיות את החיים שלנו בצורה הטובה ביותר בעולם הזה. יש רעיונות גדולים, אני מדבר על המצוות, אם אפשר להגיד על לשון הרע, אם אפשר להגיד על גמילות חסדים, אפשר להגיד על טהרת המשפחה. זה הרבה דברים שלפעמים מסתכלים עליהם, לא הכל אנחנו מבינים, אבל יש הרבה דברים, מצוות הצדקה, עוד הרבה מצוות שפשוט זה לגרום לנו, למי ששומר את זה, כי אנחנו כבני אדם, היצר הוא גדול, והוא לא פשוט. ולפעמים גם רואים רבנים שחוטאים, חס ושלום לא עלינו, אבל בסוף, ככל שגדול מחברו, יצרו גדול ממנו, אז אני רואה את זה, וזה קשה להבין את זה, אבל מצד שני, אתה אומר, תשמע, בגלל זה אני אומר, זה עבודה יומיומית, להבין שהדברים תלויים אך ורק בי. אני עוד שנייה ארד רק לרזולוציות של דברים ביום-יום, אבל זאת אומרת, עד כמה אני באמת חשוב לי להיות אדם ישר. עד כמה לי באמת חשוב להיות בן אדם דובר אמת. עד כמה לי באמת חשוב לשמור על המילים שיוצאות לי מהפה. עד כמה חשוב לי לא לקלל. ואם אני כבר אומר אבא, אז היום שאני אבא לשתי ילדים קטנים, אתה אומר מילה והבן שלך בן שנתיים הוא חוזר עליה. ואם אתה אומר מילה שלא מתאימה, הוא יחזור עליה. וזה הכל בסוף מתחבר. אני באמת חושב שהכל מתחיל בשיעור א'. כאילו אני, מבחינתי, השינוי הגדול שלי היה במכינה, ואני תמיד אומר שפה בישיבה, או במכינה אצלנו, נדלק איזשהו ניצוץ. נדלק ניצוץ, יש פה קדושה, טירוף, כאילו. שבת והלימוד ופורים והחגים, אתה באורות. השאלה היא מה אני מחליט לעשות עם זה מאוחר יותר. כשאני מתחיל להיכנס לשגרה, ללימודים, באוניברסיטה, בצבא, בחיי היום-יום, איפה אני נותן לזה מקום שהניצוץ הזה הוא לא נכבה? כי הניצוץ לאט-לאט אין מה לעשות. טבעו של, דרכו של עולם, שכמו בצבא והשגרה והכל, אתה... המשימות של היום-יום, אתה לא נותן מקום לכל הספרים האלה ולכל ה... ואני חושב שחשוב לתת מקום לדבר הזה, וחשוב לעשות כל פעם חשבון נפש, וחשוב כל פעם לחזור חזרה למקום הזה. אני אקרא פה איזשהו קטע שהוא חשוב לי. אני מאמין שבכל אחד מאיתנו קיים ניצוץ אלוהי. אני מאמין שכל אחד מאיתנו הוא אחד יחיד ומיוחד שאין עוד כמוהו. אני מאמין שכל אחד מאיתנו הגיע לעולם עם מתנה מסוימת, מתנה שביכולתנו לזהות ולממש בעולם. אני מאמין שכל אחד מאיתנו הגיע לעולם הזה עם תפקיד שמטרתו בצורה זו או אחרת להשאיר את העולם במצב טוב יותר מהמצב שבו היה כשהגיע אליו. אני מאמין שבכל אחד קיים הרצון וקיימת השאיפה, גם אם הם חבויים ונסתרים, להשאיר אחריו מורשת משלו, תרומה משלו. אני מאמין שכולנו רוצים בצורה זו או אחרת להשפיע. אני יודע מניסיוני שלא תמיד ברור מהי אותה מתנה שהגענו איתה לעולם, או מה התפקיד שלנו בעולם. חיי היום-יום שלנו עמוסים בהתרחשויות ואירועים, נסיבות ומשימות שעלינו להשלים או לעמוד בהם. ולרוב אין לנו את הפנאי ואת הפניות לעסוק בשאלה כל כך עמוקה ומשמעותית כמו למה הגעתי לעולם הזה. אני גם יודע שזו אחת השאלות החשובות ביותר שאדם צריך לשאול את עצמו. אוקיי, זה ספר על שליחות. פעם הייתי במילואים. הייתי מילואים בדובדבן, הגיעו 15 מילואימניקים ו-15 חבר'ה מהסדיר. מלון בנווה אילן, יומיים על הכיפק. פשוט הגיע איזה תת אלוף, איתי יריב, או לא זוכר את השם שלו. מטרתו הייתה לבחון בעצם את מטרת יחידת דובדבן, למה היא קיימת. בדיוק היה, אם אתם מחוברים, אבל פעם זה היה יחידת בפני עצמה, וחיברו את דובדבן מגדל נגוז לקומנדו. ואז מה הייעוד, מה זאת היחידה הזאת? אז הביאו 15 מילואימניקים, הביאו סדיר, ובעצם הוא אמר לנו, תחשבו שעכשיו, זו דוגמה קצת כאילו קשה, זה טוב שזה מתחבר ליחידה בצבא ולא לבן אדם, תחשבו שעכשיו היחידה כביכול נפטרה, מה רושמים על המצבה? מה זה? מה, כאילו, איך אתם, כאילו, הוא ניסה להגיד לנו, צפרו לנו מה זה דובדבן, ואם אתם לא מצליחים לספר, אז בוא נלך לקיצון. מה רושמים עליה בסוף? על המצבה, מה יהיה רשום? זה מבחינתי הקיצון לפעמים שאתה רוצה, שאתה מגיע אליו. זאת אומרת, אם אני מגדיר את עצמי או את איך אני רוצה לחיות, אז בוא נלך רגע לסוף, ומה אני רוצה שיזכרו בסוף, כאילו. היה אחלה גבר, היה סבבה לשבת איתו על בירה, או דברים הרבה יותר עמוקים וטובים, ואתה יודע שהשארת פה איזושהי נקודה. עכשיו, להשאיר פה משהו, זה מאוד קל להגיד עכשיו על ראש הישיבה או לאחד הרמים שהוא הטביע בי איזשהו חותם, והוא גם באמת מרגיש את הסיפוק הזה, אני בטוח. אבל אנחנו כאנשים פשוטים, אז מה אני כבר יכול להשאיר? זה לא, גם לא כולנו רעים, גם רופא יכול להשאיר משהו, גם עורך דין, גם רואה חשבון, גם מהנדס, וגם מישהו שמנקה פה, מי שמנקה את עובדי תברואה של העירייה. כאילו, אני חושב שזה דבר מדהים, מה זאת אומרת? הוא כל יום מנקה את ארץ ישראל, הוא משאיר פה, כאילו, לא יודע אם הם מחוברים לזה, אבל מבחינתי זה וואו, כאילו, לעבוד בלנקות את ארץ ישראל. אני לא יודע למה הוא שם, ואם מוכרים לו את זה בצורה הזאת, אבל זה מה שאני הייתי אומר לו, כאילו. שזו עבודה מטורפת. והשאלה בסוף, מה מגדיר אותי פה, מה אני משאיר? מה אני משאיר יכול להיות, אני אתן לכם דוגמה, לי מאוד חשוב כל הקטע הזה של הניקיון, ועבדתי הרבה עם נוער, ואני אומר להם, יש הרבה חבר'ה מעשנים, אני אומר לו, סבבה, אתה מעשן הכל טוב, אבל את הבדל של הסיגריה, אתה זורק לפח, כאילו, סך הכל, כמעט כל 50 מטר יש פח. כאילו, אם אתה מסתובב, פח של בניין, פח של העירייה, יש פח, כאילו, זה לא כזה קשה לזרוק את הבדל של הסיגריה בסוף לפח. כאילו, לא מלכלכים את ארץ ישראל, סיסמאות כאלה שאני חוזר עליהם, גם לחבר'ה שלי פה, את הבדל של הסיגריה לפח. ונוער כזה שהיה אצלי בקריית משה, הכנה לצבא, נוער כזה בעייתי, בפורים, אני בא לכיכר שם עם האוטו שלי, והם שם שמים מוזיקה פול ווליום, מי שמכיר בירושלים, קריית משה, והחבר'ה כאילו קופצים ברחובות וזה. קצת נפצים וכאלה. בוא נגיד שהחיות שלי וזה יודעות שבפורים הן פחות אוהבות לעבור ברחוב שם. לפעמים זה גם מגיע למשטרה, יסם וכאלה. אני מגיע, קופצים על הרכב וזה, אני יוצר בצד, אני מכיר את החבר'ה, אז אני יוצא, הם חלקם שיקורים, ואז אני כאילו מדבר איתם קצת וזה, ואחד מהם תופס אותי ככה, וואלה, יהודה אח שלי, תראה בנעל שלי, כי אני גם סיפרתי להם את הקטע שבצבא אתה שם בשרוך, תראה את הנעל שלי פה בשרוך, תדע לך מאז שאמרת לי את זה, וואלה, אני לא זורק בחיים, סיגריה על הרצפה, וזה חשוב לי, ואז אתה אומר, השארתי פה משהו. זהו, סתם, השארתי משהו, לא חשוב, משהו נשאר ממה שאתה אומר. ויכול להיות שגם הוא אחר כך יהיה מפקד בצבא, והוא יעביר את הדבר הזה הלאה, וזה יעבור הלאה, וזה יעבור הלאה, וזה יתחבר עוד מעט לסיפור הבא שאנחנו נקרא פה. אבל כאילו, אתה עשית איזשהו משהו שממשיך הלאה. ודרך אגב, לפעמים אין לנו בכלל את ה... אנחנו אפילו לא שמים לב לכוח שיש לנו, ומילה שאנחנו אומרת מה היא עושה לבן אדם. ובעניין, נגיד, אני זוכר, בדיוק סיפרתי את זה לחבר'ה שלי, שחבר שלי, שבכיתה, בגילה 16-17, הייתי מדבר מאוד לא יפה, הרבה כללות וכאלה. אני זוכר שפעם חבר אחרי שחקנו כדורגל מהשכונה, תפסתי. וסתם, אני אפילו, לא חושב שבגלל זה קרה השינוי, כן? אבל אני זוכר את זה לטובה, שהוא בא, תפסתי כזה קצת, לקח אותי קדימה, אמר לי, תשמע, אחי, כאילו, תנסה לדבר קצת יותר יפה, אנחנו משחקים כדורגל וזה, פה, האוצר מילים שלך הוא לא משהו. כאילו, בצורה טובה, בצורה באמת נעימה, אני זוכר את זה כמשהו טוב. עכשיו, אני חושב ש-99% הוא לא זוכר את המקרה. אבל אני זוכר מקרה שבא חבר, תפס אותי והעיר לי. אני לא יודע אם זה מה שגרם אצלי לשינוי, אבל אני זוכר את הסיפור הזה, כאילו, וזה כיף לי לספר אותו, כאילו, שוואלה, חבר בא ותפס אותי ולקחתי את זה גם כן בצורה טובה. אז אם אני חוזר, לאין הדבר תלוי אלא בי, רוב הפעמים בחיים שלנו אנחנו אוהבים לעשות חיצים כלפי חוץ. זאת אומרת, הוא עצבן אותי, בגלל המורה הזה לא היה לי בגרות, בגלל השיעור הזה, אז אני פחות מתחבר, בגלל כך וכך, בגלל שאמא שלי מהירה אותי עם קרית בבוקר בראש, אז זה לא בא לי על תפילה, ולא בא לי על דת, ולא בא לי, והחבר הזה הוא מעצבן, והתורנים פה לא רציניים, והחבר'ה בשיעור הם לא רוצים לעזור, אז הרבה פעמים אנחנו מאוד אוהבים להפנות את החיצים כלפי חוץ, זאת אומרת, הקופאית לא נחמדה בסופר, והוא חתך אותי בכביש, וכל הזמן אנחנו מאוד אוהבים להאשים את האחר. זה מאוד קל, זה מאוד פשוט, זה דרכו של עולם. אנחנו מאוד, ואני חושב שמגיע השלב בחיים שצריך להתחיל לעשות, כאילו גם אחר כך בחתונה, זה הרבה פעמים, זה לפעמים גם כשאני אחראי פה על המכינה בעצם, ואני מדבר עם הורים, ולפעמים אתה מזדעזע קצת איך הורים מדברים על הילדים שלהם, או גם... גם כאחר כך כשאתה נשוי, אז הרבה פעמים זה האישה היא לא בסדר. זאת אומרת, זה בגלל שהיא עשתה ככה, אז אני עושה ככה. אבל הגיע הזמן, כשאני אומר אין הדבר תלוי אלא בי, את החיצים להפנות כלפי פנים. כי קודם כל את הבן אדם בצד השני, אנחנו לא נשנה אותו, סביר להניח. בטח לא בשעת כסח. וגם סתם קשה מאוד לקבל ביקורת, גם אנחנו לא אוהבים, גם האחר לא אוהב, ומאוד קשה לגרום לשינוי אצל בן אדם, ולא בהכרח אנחנו זה המקום שלנו, לשנות את מי שעובר קצת שיעורים על זוגיות, אני חושב שזה הבייסיק שאומרים תמיד, זאת אומרת, אתה צריך לדעת שאתה מתחתן עם מה שמי שאתה פוגש, אתה לא תשנה אותה ולא תהפוך אותה לנערת חלומותיך, זה מה יש. תקבל את זה לטוב ולרע בעצם, ובעצם... שוב, את הצד השני אנחנו כנראה שלא נשנה, וגם באיזשהו מקום זה מאוד בריחה מעצמנו להגיד שהוא טועה. ואני אומר, צריך להפנות את החיצים כלפי פנימה ולהגיד, רגע, איפה אני אולי טועה? איפה אני לא הייתי בסדר? איפה אני גם יכול להתנהג יותר טוב? זאת אומרת, אני רוצה לפנות פה ימינה, ומישהו נכנס וכאילו גם רוצה, וזה מעצבן אותי, ואני מסוגל כאילו להתעצבן עליו, אבל רגע, לפני שבוע אני עשיתי בדיוק אותו הדבר, כי אני הייתי לחוץ להגיע לפגישה. אז רגע, בוא נהיה אמיתי כאילו. אז בוא ניתן לו לעבור. עכשיו אני רגוע, כאילו לא צריך, צריך כל פעם, אני מאוד מאמין בזה כל פעם, את המודעות העצמית הזאת של בוא אני אהיה רגע אמיתי עם עצמי, אני גם עושה דברים לא טובים, אז למה לאחר אני מתעצבן שאני גם, בוא נקבל את זה יותר ברוגע, יותר בשלווה, אולי החבר עשה משהו שמציק, אבל לפני שבועיים אני עשיתי בדיוק אותו הדבר, אז בוא אני אקבל את זה בהבנה ואני לא אתעצבן עליו ואני לא אכעס עליו, כי זה לא... שוב, השאלה אם אני באמת אמיתי עם עצמי, אם אני באמת החיצים כלפי פנימה, איפה אני, מאיפה זה מגיע עכשיו, למה אני כועס? אולי כי אני מקנה, אולי כי אני גאוותן מדי, אולי כי מאיפה מגיע הכעס, אולי עשו משהו שמפריע לי, אבל האקט עצמו הוא לא באמת בעייתי. החבר עשה, האישה עשתה משהו שהצבן אותי, אבל היא לא עשתה משהו רע. בוא ננסה להבין את זה, בוא לא ישר נכעס, נהפוך, כאילו, אני מנסה לחשוב עוד פעם, אני. האחר, זה כבודו במקומו מונח, השאלה איפה אני, הוא ביקש, הוא ביקש מהערים והגבעות, הוא ביקש מה... אמרו, קודם כל אנחנו מבקשים על עצמנו, אז בסוף איפה אני יכול לשנות, איפה השינוי הזה תלוי בי, ועכשיו ניתן כמה דוגמאות, שאני חושב ש... אני מה שאני מאוד אוהב בהתעסקות שלי זה שאני פוגש כל הזמן נוער ואני כל פעם מרגיש בן 18, אני תמיד מרגיש בתהליך וזה כיף עצום. אני מרגיש תלמיד במכינה, אני כל הזמן בתהליך כי אתה פוגש נוער ותמיד הוא שונה קצת ותמיד אתה בתהליך איתו ופתאום אתה פוגש, הרבה פעמים אתה פוגש עם קשה, היה לי פה תלמיד, היה לי מאוד קשה איתו והוא ידע את זה ולפעמים כשקשה לך איתו כנראה שיש בו משהו שיש בך שאתה לא אוהב. ולכן אתה כל כך קשה לך בהתמודדות מולו. אבל דברים שחשובים לנו, אני באמת מאמין ששוב דרך ארץ קדמה לתורה, וצריך להתעסק ככה בעבודת המידות בזמן שלנו, לקום לתפילה בבוקר. מי מאיר אותך בבוקר? אני חושב שאחד הכוחות הכי חזקים שיש לאדם, זה היכולת לקבל החלטה. זה בדיוק הבעיה בצבא, לוקחים לך את היכולת הזאת, ולכן צבא זה קשה. זהו, לא מסעות ולא זה. מבחינתי ככה אני רואה את הצבא. הצבא, הוא בא והוא לקח לך את הדבר הכי, הדבר הכי חופשי שיש לך, הכי חזק שיש לך, זה היכולת לקבל החלטה. ובצבא אתה לא מקבל שום החלטה, מחליטים בשבילך. ואז אתה מאבד את כל העצמאיות שלך, עצמאות שלך. ואני חושב שבן אדם שקם בבוקר, מיוזמתו שלו, התחיל את הבוקר ברגל ימין. אני לא מדבר לקום לתפילה או לא לקום לתפילה. אתה קם בבוקר כי אתה החלטת לקום בבוקר, שמת שעון מעורר והתמודדת מול עצמך, ואתה החלטת לקום בבוקר. זאת החלטה עצומה ואדירה שייתן לך כוחות לכל היום. גם אם זה יהיה ב-6 בבוקר וגם אם זה יהיה ב-8, אתה קיבלת את ההחלטה, אתה מתחיל את הבוקר. אם מישהו בא להעיר אותך, סביר להניח שאתה לא רוצה לקום. ואז אתה מתחיל את הבוקר בצורה שלא רציתי להתחיל אותו, וכאילו הכריחו אותי להתחיל משהו שלא באמת בא לי, וכל היום שלי ייראה אחרת עכשיו. זאת אומרת, ההחלטה לקום בבוקר היא א' ב' של להתחיל את היום בצורה טובה, והיא א' ב' של בעצם להתחיל להוציא ממני את הכוחות שלי מהכוח לפועל. אני החלטתי, וקשה עכשיו חורף, ועכשיו יורד גשם, ועכשיו קר, ואני בכל זאת החלטתי שחשוב לי לקום בבוקר, ולכן אני קמתי בבוקר. וזה דברים, תהליכים שכל אחד עושה עם עצמו. מה אני עושה עם הזמן שלי, כמה זמן אני בטלפון, כמה זמן אני בכל הדברים האלה של הוואטסאפ ושל הפייסבוק, והיום נמרחים בזה שעות. קודם כל, כל מה שאני מעביר פה, עבדכם הנאמן, פשוט כיף לי להעביר לכם, כי אני, לפני שבאתי לפה, התפללתי לקדוש ברוך הוא, קודם כל הלוואי, וכל מה שאני מעביר עכשיו יחלחל גם כן בתוכי. שגם כן ייתן לי כוחות בהתמודדויות שכולנו מתמודדים כאילו. כמה זמן אני בעצם עם הטלפון, כמה זמן אני מבזבז על זה, כמה... יש לנו, ויש על זה הרבה דברים, 24 שעות ביממה, ואם אתה רוצה לדעת את הערך של מאית השנייה, אז תשאל רץ 100 מטר, כמה זה חשוב לו, ואם אתה רוצה לדעת את הערך של חודש, תשאל אישה בהיריון שהיא מחכה להגיע לתשעה חודשים, ויש איזה טקסט כזה שפעם קראתי, כאילו על הערך של הזמן, כמה באמת אנחנו... כי שוב, הדבר תלוי בי, אז אני יכול כל פעם לרטון ולא להיות שמח מהרבה סיטואציות שקורות בחיים, אבל השאלה היא עוד פעם, עד כמה אני באמת מתאמץ בסיטואציות האלה לתת את ה-100%, את ה-100% שלי. הכוח של המילים. מילה אחת, במילה אחת שאתה רואה חבר שהוא עצוב, אתה יכול עכשיו לגרום לו לחייך. חבר שהוא עכשיו הוא מבואס, חבר שהוא במצב לא טוב, אתה יכול לשנות לו. אתה יכול גם עם המילים שלך חס ושלום להוריד בן אדם. ולא חסר סיפורים עכשיו להיכנס באינטרנט על ילד בן 9 שהתאבד. למה? כי עשו עליו חרם בכיתה, כי דיברו אליו לא יפה. אף אחד לא הביא לו אגרוף, אף אחד לא הביא לו מכות. מה זה מכות? מכות אתה מביא עכשיו לבן אדם סתירה, קצת אדום, וזה עובר, נגמר הסיפור. אבל אם עכשיו אתה פגעת בבן אדם, אתה יכול, זה יכול להישאר שנים. שנים, לפעמים אתה שומע סריטות, אני יכול להעיד על עצמי, זה על הפנים שזה מוקלט. אני זוכר שכשהייתי בבית ספר, צחקו עליי שאני כל יום לובש את אותם בגדים. ואני מבטיח לכם שעד היום או עד לפני כמה שנים, אני באמת הייתי זוכר שאם הייתי באירוע מסוים, אם הייתי פה ביום ראשון עם אותם בגדים, אני יודע שביום שלישי אני לא אחזור עם אותם בגדים, כי הייתי פה עם אותם בגדים ביום ראשון, וראו אותי עם אותם בגדים, ואולי כאילו אני צריך לה... כי אנשים צחקו עליך, ואמרו לך מילים שפגעו בך, ואתה אפילו לא שם לב, אבל זה פשוט משפיע עליך. לכן אני אומר שצריך מאוד מאוד להיזהר, ולפעמים אני גם אומר את זה כמדריך, אתה לפעמים אתה צוחק על איזה חניך כאילו בשיא הסטלבט, ופתאום אני מקבל שוואלק, יכול להיות שהוא לא קיבל את זה באותו צחוק כמוני, וצריך לדעת ללכת לבקש סליחה גם כן כמובן. יכול להיות שאני צחקתי, יכול להיות לפעמים מול כולם, יכול להיות שביזיתי אותו וזה לא בסדר, צריך לבקש סליחה. כוחם של מילים, אני לא נכנס אפילו ללשון הרע, זה אפשר ללכת לקרוא את החפץ חיים, כאילו אני מדבר על היום יום, על הציניות, על המילים הטובות או הלא טובות שאנחנו מוציאים מהפה. אתה מרומם בן אדם, מה זאת אומרת, נגיד שאתה בשיעור עכשיו מטורף, אתה יוצא באורות, מה הרב עשה? הוא דיבר מילים, כוחם של מילים יכולות לבנות בן אדם, זה בונה אצלך קומות בנפש. ובן אדם אחר שיורד עליך עכשיו איזה מפקד, אח שלי הקטן, היה בשריון, מפקד אחד ריסק אותו. ריסק אותו ברמה של כמעט התקף חרדה. ריסק אותו, דיבר אליו בצורה, אמר לו, אתה לא שווה כלום, אתה אפס מאופס, אתה זה. ממש, הלך בן אדם שהוא לא מספיק חזק, וזה בסדר לא להיות תמיד חזק, אתה ריסקת את הבן אדם, גמרת עליו. הוא יכול להקיל, לעלות חום ולעשות התקף עכשיו נשימה ולא להרגיש טוב. כי אתה מדבר אליו בצורה כזאת, זה רק מילים. אנחנו מדברים פה רק על מילים, לא היה פה לא אלימות ולא סכינים, רק מילים, כאילו, את צריך לדעת עד כמה חשוב להיזהר בדברים האלה. עד כמה אני בן אדם ישר, האם אני תמיד אומר אמת מול החברים, מול ההורים. ובכל הדברים האלה, שוב, זה השאלה איך אני חי את החיים שלי. האם אני חי את החיים שלי כי אני רוצה להיות אדם טוב, כי אני מאמין שאני צריך להיות אדם טוב, או כי אני רוצה להיראות טוב. יש את הדברים קצת שונים. אנחנו הצבא, מוכנים...
הרבה פעמים הצבא מנסה לשבור אותך כדי לבנות אותך. אז לפעמים אולי יש לזה מקום.
אז אני תמיד אומר פה לתלמידים שלי, תמיד אומרים לי, אתה לא קשוח מספיק איתנו. כאילו, אתם יודעים, אני לא יודע מי שיודע פה, אני מאוד, כאילו, יש פה מאוד, אתם רואים את החבר'ה עומדים בחטא, בול, בזמן, וזה. רוצים שאני אהיה יותר קשה, כאילו, אמרתי להם, אני לא צריך להיות קשה, אתם לא כלבים, אני לא מאלף אתכם. אני מחנך אתכם, יש פה את הקטע הצבאי קצת, אבל ביום-יום אני מדבר איתך ואני מסביר לך. ועכשיו אתה אמור לגדול מזה ולהתמודד עם זה. אני לא צריך להעניש אותך כדי שתבין. אני חושב שהאדם יש לו שכל ויש לו בינה, ואם אני מדבר איתך ואנחנו עושים איזושהי שיחה ואתה יכול לקחת על עצמך דברים, זאת אומרת, אני לא כלב, אתה מאלף אותו, אתה נותן לו מכה על האף כדי שלא ילך לפה, אתה לא, גם ילד קטן, אתה לא מרביץ, זה מאוד מאוד קל להרביץ, מאוד מאוד קל להרביץ, כי הוא לא מקשיב לך, כי... אבל עוד פעם, אני מחנך אותו, והוא בן אדם, והוא ילד, ואני מסביר לו, והוא יבין שלא צריך לעשות, אני לא צריך להביא לו סתירה כדי שהוא יבין. אם אני אביא לו סתירה, הוא יבין. אבל זו לא הדרך הנכונה לעשות, ולכן אני גם, זו הדרך של הצבא, כי הצבא אין לו את הזמן לחנך אותך, אז הוא מאלף אותך. הוא שובר אותך, ואתה עומד לפי פקודות. אבל זה לא חינוך, וזה לא הדרך שבה אנחנו צריכים... זה הדרך שבה הצבא צריך להתמודד, כי הוא צבא, והמטרה היא לנצח במלחמה, ואין פה מקום לדברים אחרים. אבל זה לא הדרך, לפי דעתי, שאנחנו צריכים לנהוג בה. קיצר, אז השאלה, אם ככה, או אם אני עושה את זה כדי להיראות טוב, כדי, הרבה פעמים בשביל להיראות טוב, אנחנו מוכנים לעשות הרבה דברים. אז עד כמה אני בן אדם ישר, כמה אני בן אדם אמין, אם יחזירו לי יותר עודף במכולת, אם אני הולך ומחזיר, אני משלם לאוטובוס, אני משלם פה לקיוסק, אני עושה מה שצריך, כאילו, אני לא... וזה לא בא תמיד, דרך אגב, ממקום רע, בן אדם באמת, אני רואה הרבה פעמים הודעות בקבוצה שיאיר קוראים לו, טוויטו,
כן.
תמיד זה מי שלקח שישלם וזה, ברור שאף אחד הוא לא גנב, אבל דרכו של עולם שאתה שוכח. באמת אתה שוכח, אין מה לעשות, זה טבעי לגמרי, ולכן, בגלל שאתה יודע שאתה עלול לשכוח, אז אתה נוהג בצורה אמינה וישרה, ואתה משלם כשאתה לוקח משהו מסוים, מה ששנוי עליך, אל תעשה לחבריך, ואתה נוהג בצורה אמיתית וטובה בחיי היום-יום. כנה לגבי כעס, אני חושב שמידה שמאוד חשוב לעבור עליה, לנסות להישאר רגוע. הרבה פעמים אומרים שלפני שבן אדם מדבר הוא צריך לסובב את הלשון, אני לא יודע איפה זה רשום, קראתי את זה פעם, 7 פעמים בתוך הפה לפני שאתה מוציא, ואז בעצם אתה חושב לפני שאתה מדבר. הרבה פעמים אנחנו מדברים לפני שאנחנו חושבים, ופה הבעיה. וגם לפני שאתה כועס, לפני שאתה מתעצבן, תנשום עמוק. אני הרבה פעמים עם החבר'ה שלי, יש פה, לפעמים הם עושים דברים לא טובים, אני לא מגיב. אני אומר להם, נדבר מחר. אני הולך לישון, אני אוכל, אני נרגע, אני חושב, ואז אני... כי באותו רגע אתה שומע עכשיו שהבן אדם עשה פה איזה משהו שהוא יארג ואל יעבור מבחינתי, אני בא אליו, אני מעיף אותו לכל הרוחות. ועוד פעם, זה הכי קל להרים את היד ולהרביץ או להעיף אותו. אבל אחר כך אני חושב, ואללה, בן אדם עלה מצרפת, עושה פה תהליך. אם אני זורק אותו, לאן הוא ילך? רגע, מה הדברים הטובים שהוא עשה? יש גם דברים טובים, הוא לא רק עשה דברים לא טובים. אולי זה מידע חד פעמי. ועם זה אחר כך אני בא לשפוט אותו. אני בא להבין את הסיטואציה, אבל באותו רגע אני לא אראה את כל הדברים האלה. לכן עוד פעם, ונתינה, עד כמה אני נותן מעצמי. אספר סיפור, כבר שאנחנו לא ארוכים מדי. לא יודע מי שקורא את הספר הזה, מדהים. חורף מאוחר בלילה, אני ישן אחרי יום עבודה עמוס. דרך אגב, שקראתי אותו כרווק והעברתי לחבר'ה שלי, אז היה מאוד קל לקרוא את זה. היום כנשוי, וואלה, הוא גבר הבן אדם פה. לא יודע אם אני ברמה שלו. חורף מאוחר בלילה, אני ישן אחרי יום עבודה עמוס. גם על אשתי עבר יום לא פשוט. אני שומע שהתינוק בוכה, הוא רוצה לאכול. אני מסתכל על אשתי, עדיין לא שומעת אותו. אני מתכסה עוד קצת עם הפוך ומחכה. אולי תשמע, תקום אליו, ואוכל להמשיך לישון. בייסיקל. ואני מחליט שלא. הנוחיות שלי חשובה לי, אבל אשתי חשובה לי יותר. אני קם בשקט כדי לא להעיר אותה, ניגש למיטתו של בני היקר, מרים אותו, נותן לו לאכול, מלטף אותו ומרדים אותו וחוזר לישון. בבוקר כשאני קם אני מחליט לא לספר לה על הלילה, כי אני לא רוצה שום דבר בתמורה, פשוט רציתי לעשות טוב. זה מדהים. הרבה פעמים שאנחנו עושים משהו חשוב לנו שידעו. פה אתה עושה עוד פעם, אני עושה כי אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב. כי אני מאמין שיהודי צריך להיות אדם טוב. אור לגויים, נדבר על זה, זה הפסקה האחרונה פה. עכשיו אני מדבר רק על עלי, עלינו, על כל בן אדם בעצמו. אחר כך נראה איך אני מביא את זה קצת לעם ישראל. אבל איך אני יכול להיות אדם טוב? ראית שהמועדון פה מגעיל? לך תנקה אותו. אתה לא מנקה אותו כי אתה רוצה אולי שהוא יהיה נקי. אתה לא מנקה אותו כדי שיפרסמו תמונה שלך, אתה מנקה אותו. כי אני רוצה לעשות עבודה על עצמי, לעשות משהו למען האחר, כי חשוב לי להיות אדם טוב. כי בטבע שלנו אנחנו טובים, אבל אנחנו גם מאוד אגואיסטים, וזה בסדר. זה בסדר שאני, וואלה, קשה לך לחכות בתור לאוכל. זה בסדר, זה נורמלי, זה מטריף, זה בסדר שאתה דואג לעצמך. זה בסדר גמור. אבל לפעמים... אני הרבה פעמים, נגיד, זה הרבה פעמים אתה מבקשים לך משהו. מה ביקשו ממני, לא יודע, לא זוכר מזמן. מבקשים לך שתלווה משהו, לא יודע, לא חשוב. תלווה לי את האופניים, תלווה לי רגע את המחשב. והתגובה הראשונית היא לא. אני לא אוהב, אני אוהב את החפצים שלי, זה לא רוצה. אבל אני חושב, ואני נותן, למה? הייתי רוצה שיתנו לי גם. זה אחד. שתיים, אני רוצה להיות אדם טוב. אני לא רוצה לתת, כי זה מעצבן אותי, אבל חשוב לתת. אז אני עובד על עצמי ואני נותן לו. וזה חשוב לתת. זאת אומרת שעכשיו עשינו מנגל, או היה פה איזה ערב, או ארוחת ערב שבת, וכולם הולכים וכולם עייפים, ויש חלק שנשארים סדר את החדר אוכל ויש כאלה שלא. אז ברור שלא בא לך, וברור שאתה לא לכלכת, אבל מה זה, 10 דקות מהחיים שלך? אז למה שאני לא אהיה מהאנשים שנותנים יותר ועוזרים לאחרים? כאילו, למה לא?
למה כן?
עוד מעט נקרא את הפסקה האחרונה. למה, אבל אני הייתי בצבא, הייתי אחראי שמירות. שמירות ומטבחים. כוח חזק במסלול. היה לי חבר... אז בשבת היינו שומרים, נגיד, עכשיו כמובן, שמירה מ-12 בלילה עד 6 בבוקר, כמובן ש-12 בלילה ו-6 בבוקר זה הבייסיק, זה הכי טוב, כולם חותרים לשם, 2 בלילה, ברור לנו שאף אחד לא רוצה. היה לי, אז כמובן מגיעים ישר כל החבר'ה של ה... יהודה, שים אותי ב-12 בבוקר, כפרה לך, אני מת מעייפות, אני גמור, שים אותי ב-12 בלילה, בבקשה, כאילו, והאלה שבא, שים אותי בכל אחד שומר 20 דקות, שים אותי ב-20-6, בבקשה, אחי, וזה. או שבבסיס היה מקום אחד שהיה מותר לשבת בו, בשמירות בשבת. יהודה, תשמע, רגליים שלי גמורות, אתה יודע שאני פצוע, תן לי לבש את המקום שאני יושב, וזה. טוב, זה טבעו של עולם, זה בסדר גמור שכולם באים, ויש כאלה שלא באים. אבל היה לי שתי חברים שבאו אליי, יהודה, שים אותי 2-4. שים אותי במקום שהכי קשה. איפה שאף אחד לא רוצה, שים אותי שמה. ווואלה, אותי זה מדהים כאילו. כי וואלה, אני לא הייתי עושה את זה. ואני אומר, למה אני לא מסוגל לעשות את זה? זה מה שאני אומר. למה אין לי את הכוחות לעשות את זה? כאילו, וואלה, הוא טוב מטבעו. יש אנשים, הם טובים מטבעם. המתנדבים הקבועים, נו. החבר'ה שקבוע, אנחנו יודעים שהם יסדרו, שהם יעשו, שעושים את הכל. זה הפסקה האחרונה עוד מעט, שבזכותם לנו כיף. אנחנו לא צריכים לעשות מעבר. אנחנו באים, אוכלים את האלש וחותכים לחדר. אנחנו באים ו... אבל יש אנשים שעובדים מעבר. לי בא להיות מאנשים שעובדים מעבר. בא לי להיות מאנשים שנותנים, כאילו, למה לא? אני רוצה להיות אדם טוב יותר. וברגע שאני עובד על עצמי להיות אדם טוב יותר, כי כולנו טובים, כמו שאמרתי, שההורים אומרים לי בצרפת, אבל צריך לעשות עבודה פנימית. וזה נורמלי שלא בא לנו לעשות, אבל אני מאמין שמכוח ההרגל הזה, באמת, פעם ראשונה לא יהיה לך בא להישאר ולנקות החדר אוכל, אבל אתה תכריח את עצמך, אבל אחרי 20 פעם שהכרחת את עצמך, אתה תפתח אצלך את הרגש הזה שאכפת לך שלא נקי. אכפת לך שאישה עכשיו עומדת באוטובוס ואתה לא תעשה את עצמך ישן. אכפת לך שאישה עוברת עם סלים ברחוב ואתה תלך תעזור לה. אתה פתאום תשים לב שאתה מפתח רגישות לאחר. שהיום הרבה אנשים עם אוזניות, כובע על הראש וטלפון בתחנת אוטובוס, אתה יושב, אתה אפילו לא שם לב שלידך עומדת איזו אישה בת 90. אתה לא שם לב, אתה לא עושה בכוונה, אתה פשוט לא שם לב. כי אתה לא מחובר, אחי. אתה בתוך הטלפון, עם האוזניות, שומע מוזיקה, קר בחוץ, אתה עם הקפוצ'ון שלך. אני אוסר על החבר'ה שלי בשיעור לשים את הזה, קפוצ'ון, וגם בכללי להתהלך עם זה פה. אם אתם רואים אותם, תגידו להם שיורידו. למה? ברגע שאתה מתהלך ככה, אתה כבר לא, אין לך פה 360. אתה ישר מצמצם את הטווח ראייה, אתה אפילו לא יודע מה קורה מסביבך. משגע אותי. ומי שיש לו אחד כזה על הראש, גם מהר מאוד בשיעור, הוא עובר למצב שינה. אבל כאילו תתעורר, תחיה, תשים לב מה קורה ליד, תשים לב שיש חבר עצוב, תחייך אליו, דבר איתו, תשים לב שמישהו, שים לב מה קורה. וזה דברים שאפשר לעבוד עליהם, והדבר תלוי אך ורק בי, עד כמה אני מוכן באמת לעבוד על הדברים האלה. ואני מאמין שאתה מכריח את עצמך, מכריח את עצמך, ובסוף אתה קונה את המידה הזאת. פעם ראשונה אתה לא כועס, פעם שנייה אתה לא כועס, פעם 20, כבר לא בא לך לכעוס. אתה, משהו קרה, משהו השתנה. ואני מאמין ביכולת הזאת שכל אחד יכול להשתנות. זה מה שמדהים אותי אישית בעבודה הזאת מול הנוער ונותן לי דרייב. כי אתה רואה את הבן אדם תחילת שנה, אתה רואה אותו סוף שנה ואתה... ודרך אגב, זה נותן המון כוחות. אתה רואה תלמידים ואתה אומר, איפה יש להם את הכוחות האלה, החבר'ה האלה, וואי. כאילו, הלוואי עליי, בוא נע, הבחור הזה תותח על. אז לדעת לתת מעצמנו טיפה על התפילה. עד כמה אני משקיע בחומר מול הרוחניות. בשביל ללכת לעבוד עכשיו, הייתי עובד פעם בארבעת המינים, אתה קם ב-5 בבוקר כדי להגיע למניין הראשון ולהעמיד את השולחן שלך. אבל אם עכשיו אין ארבעת המינים, אתה הולך ב-12 לשטיבלח, כאילו, עושה שם מנחה ושחרית ביחד. עד כמה באמת חשוב לי, מה שחשוב לי בחיים, זאת אומרת, עד כמה אני משקיע באמת בעולם ה... הרוחני שלי, עד כמה אני, גם אשר יצר נגיד, אני אומר על עצמי, פעם לא הייתי אומר אשר יצר, ולפני שאני פשוט התחלתי להגיד, והיום אני סתם שוטף ידיים ואני אומר אשר יצר, כאילו, וואי, כמה פעמים, למה, קניתי איזשהו הרגל, אני שוטף ידיים, ישר אני מתחיל מלמל אשר יצר, כאילו, אני לא יודע אם זה קורה לכם, אבל כי אתה לקחת איזשהו הרגל כזה, ואז ההרגל הזה זה שכשאחר כך אתה יוצא למועדון, לא עלינו, לא יודע איפה אתה נמצא במקום לא טוב, אתה שוטף ידיים ואתה אומר אשר יצר, ואז אתה תופס את עצמך לפעמים במקומות האלה, כי אתה, זה כמו מטרתה של הציצית, הרעימה, היא להקיף אותך במצוות, כאילו, בלראות לפעמים ולהבין, רגע, הסיטואציה שבה אני נמצא היא לא, זה כמו שמישהו יגיד לך באוטובוס, אחי, יש לך כיפה על הראש, למה אתה מתנהג ככה? וגם את זה הבנתי, בתהליך שלי, גם כן לא תמיד הייתי חזק בדברים האלה, ושהחלטתי שחשוב לי לשמור שבת, אז קניתי כיפה לבנה גדולה, כי אמרתי, אם כבר אני שומר, אז כמו שצריך, מה זאת אומרת? מה, אני מתבייש במה? אבא שלי עלה לארץ, עלינו מצרפת בזכותו בעצם, וכשהוא ראה אותי בגילי ה-10, הולך עם כיפה קטנה, מה זה בייס אותו? הוא אמר לי, אני עניתי לארץ, כי שם לא אכלתי לשים כיפה, והבן שלי מתבייש לשים כיפה על הראש. וכאילו, ואז אתה באמת מבין גם, אני בצבא לי כזאת הענקית הזאת, למה? יצאתי לקורס חופשים, והיה שם מלא בנות. פתאום דברות איתך, פתאום זה, אתה קורס חופשי סיירות. אמרתי, זה, אני צריך להרחיק את הסיפור הזה, אז קניתי כיפה גדולה. ואז שלא התקרבו אליי. אז דרך אגב, אני חושב שההתמודדות בחיים היא לא להגיע לסיטואציה ולנצח אותה, כי היצר חזק. לפעמים אני אומר, וואלה, ריבונו של עולם, הלוואי ואת הכוחות האלה של היצר היית מפנה לי לכוחות אחרים, קצת לרוץ יותר מהר, קצת לעשות דברים אחרים, אם היה לי את אותו כוח בדברים אחרים, כאילו. וזה כוח של חיות. והחוכמה היא לחסום את האינטרנט, איך קוראים לזה? נטספארק. זה החוכמה. החוכמה היא לא להגיע לאיזה הוא חכם הרואה את הנולד, זה תראה את הסיטואציה לפני, אל תגיע למקום, תמיד אני אומר לחבר'ה שלי, אל תגיע למקום שכולה מעשנים ותחשוב שאתה לא תעשן, עזוב אחי, אתה לא תעמוד בזה, אל תגיע לשם, זו החוכמה, זה ההתמודדות. ההתמודדות היא לדעת לא להגיע לפעמים להתמודדות בכלל, ברור שצריך גם בהתמודדות, אבל להתאמץ ולנצח אותה, אבל לפעמים תהיה חכם מספיק כדי לא להגיע לנקודה שבה אתה לא בטוח אם אתה מצליח או לא מצליח. מבחינתי התפילה גם למדתי במכינה באלי, והרב אלי סדן איבד את אבא שלו, והוא הלך חזן והוא אמר, תקשיבו, אני מאוד מצטער, לוקח לי הרבה זמן להתפלל. כאילו התפילה תהיה ארוכה, תיחא דציבורא, אני מתנצל, לוקח לי זמן. ודווקא אז התחלתי גם להתפלל לאט, כי גם ככה למה שאני אחכה לו. ואז פתאום אתה שם לב שלא בהכרח את כל המילים אתה מבין. ואז אתה מתחיל להתעמק טיפה גם כן במילים. וזה דבר שהוא חשוב. אנחנו הרבה פעמים ממלמלים. אני מאוד קשה לי לפעמים, שהייתי בבית ספר או כאלה, נגמר טיול שנתי או משהו, מגיע הרב ואומר, יאללה, מנחה וערבית ישר. מנחה וערבית, עכשיו נתתי את הנשמה על מנחה, איך אתה רוצה שעוד פעם אני אעשה את העמידה בערבית? אני כאילו, טוב לי שיש לי בוקר צהריים וערב, בבוקר אני מתפלל על היום. דרך אגב, התפילה זה הביטוי של הרצון, אני מאוד עובר על הלוז בראש שלי, של הדברים שאני רוצה שיקרו, מה בא לי ל... ואז ברגע שאתה מתפלל על זה, זה גם, אתה גם מבקש, אבל אתה גם מעורר אצלך את הרצון והמוטיבציה שהדברים האלה יקרו, זה מביא את... אתה... ברגע שאתה מתפלל על משהו מסוים, אז אתה מאוד נעול עליו, אתה רוצה אותו, וזה מעמיד אותך במקום של לרצות את הדבר הזה. בבוקר, בצהריים זה ככה, ובערב זה לסכם את היום, ולקראת היום למחר מה יהיה. אז לפעמים מנחה וערבית ביחד זה כזה, רגע, זה כאילו לתפור את זה. זה כאילו בוא נתפור את זה. עכשיו, עוד פעם, לפעמים אין מה לעשות, חשוב גם כן... ההרגל הזה של להתפלל את כל התפילות, לא תמיד אנחנו בעמוק בכל התפילות כי זה קשה וזה, אבל זה עוד פעם, עד כמה אני משקיע בדברים שחשובים לי, כמה שאני משקיע בניצוץ הזה, בניצוץ היהודי שלי, ככה החיים שלי ייראו, וחשוב לא לוותר לעצמנו בדברים האלה. נמשיך הלאה, אני אקרא את הסיפור. מסופר על אדם גדול שרצה לשנות את העולם, הוא ניסה והתאמץ בכל כוחו, אך העולם לא השתנה. הוא החליט להתמקד בעירו בלבד, אך גם שם לא הועילו מהמצב, והיא לא השתנתה. הוא פנה למשפחתו, עשה כל שבכוחו, אך גם היא לא השתנתה כלל, לבסוף הוא הבין את הסוד, למעשה עליו לשנות בראש ובראשונה את עצמו. הוא שינה את עצמו, סחף אחריו את משפחתו, את עירו, ולבסוף את העולם כולו. אנחנו יכולים לשנות את העולם, אנחנו יכולים לשנות את העולם מפני שאנחנו יכולים לשנות את עצמנו. תיקון העולם מתחיל בפרט וממשיך משם. אנחנו בטוחים שביחד נוכל לבנות עתיד חיובי ובטוח יותר לכולנו ונהפוך את עולמנו למושלם יותר. זה מתוך הספר הזה, דבר אל היפה, מילים משנות חיים. אוקיי, קצת הספרים שהשתמשתי בהם היום. עוד פעם, הכל מתחיל בי, הכל. עכשיו, בצבא עם החברים בצבא, פעם אחת, ואנחנו נהיה לקראת סיום. עלינו איזה הר עם האלונקות, וכל פעם האלונקה נפלה וזה, וואלה, היה לי כוח, אבל צעקתי הרבה על החבר'ה שלי, כאילו, יאללה, די, וזה, חלאס, בוא נעשה את זה פה שם. הגענו בסוף, ועמה כאילו התעצבן עליי, ולקחתי זה קשה, נפגעתי. למה הוא כאילו אמר לי, אם אתה צועק ככה לחברים שלך, זה לא שווה בכלל כל מה שעשית. כאילו, אז מה אם יש לך כוח עכשיו לעלות עם האלונקה, וזה צעקת על החברים שלך, זה בכלל, זה לא, זה לא, זה לא שווה את זה. אז ברח לי למה אמרתי את זה. כן, אז, לא, היה לי משהו אחר בראש? בסוף, ברח לי למה אמרתי את זה, אבל, ברח לי למה סיפרתי את זה, אבל בסוף עוד פעם, כן, כי אם אתה עושה את הדברים, צריך לעשות אותם בלב שלם וטוב, טוב, זה יתחבר למה שנקרא בסוף, אבל אם אתה עושה את הדברים, צריך לעשות אותם בלב שלם ובצורה טובה, ולא ליצוק סתם ולהגיע אחר כך לאן שאתה מגיע, זה לא שווה את זה. כמו שאמרתי בשתי דברים האחרונים, זה שכל שלב בחיים הוא שלב שהוא שונה, ולכן כל שלב בחיים אנחנו צריכים לעשות את החשבון נפש הזה, איפה אני עומד, ואיך אני צולח את המקום הזה שבו אני עומד, ולעשות חשבון נפש כזה מול עצמי, מול ריבונו של עולם, כי בסוף הדבר תלוי בי, כמו שאמרנו. ועכשיו אם נסתכל טיפה על ה... דיברנו הרבה על עצמנו, אבל בסוף אנחנו עם ישראל, אנחנו חלק מדבר שהוא גדול. וסתם רק לראות את החבר'ה, נגיד, שעולים, שאני מחול עוזבים בית משפחה כדי לבוא לפה, אוקיי? זה דבר...
הרוב פעם ישראלים.
אז ההורים שלהם עשו את הדבר הזה, זה בכלל יותר קשה לעבור עם ילדים. תחשוב שאתה לעבור דירה, מעיר לעיר לפעמים זה סרט, או ממקום למקום, אז בן אדם שעוזב את הארץ שלו, אתם יודעים מה? יש הורים של תלמידים שלי שאלו, והם אומרים לי שהאבא קשה לו. למה? כבר לא בא בכנסת שלו, הוא לא בקהילה שלו, אין לו את המקום שלו, אין לו את החברים שלו. בגיל 60 אתה מגיע לפה ואתה לבד, זה כפה של החיים. ואנשים עושים דברים כאלה, אנחנו גדלנו פה, אני התחלתי להתרגש שלקחתי קבוצות ואתה מגיע לכותל וחבר'ה בוכים, ואני ירושלמי, אני מגיע לכותל ככה בסבבה שלי. ווואלה, הוא בוכה כאילו, ואתה מבין שהתרגלנו להרבה מאוד דברים כאלה שהם באמת כוח עצום, שאנחנו לא תמיד מרגישים אותו, שאנחנו חלק ממשהו שהוא גדול. ועם זה אני רוצה לסיים את זה. לקחתי עכשיו, זה קטע של מעין היה, אבל לקחתי אותו מהספר הדרך אל החלום של דוד רובין. פה מצאתי את הקטע הזה, אוקיי? אז נקרא. כשם שבקיבוץ הנצרך ליישובו של עולם, התכלית של ההנהגה הקיבוצית היא שיחיו בני אדם יושבי ארץ חיים ממוצעים מסודרים. אמנם, כדי שהכלל יגיע לחיים אמצעים, צריכים אנשים יחידים, עומדים על משמרת עבודת הכלל, להתנדב בעבודה רבה יוצאת חוץ לגבול האמצעי, כעבודת אנשי החי שלפעמים ינדדו שינה מעיניהם ויעמדו אכן על המשמר שעות רבות יותר מהערך הראוי לחיים ממוצעים. והם מקבלים באהבה את העול הזה. אם בעלי נפש הם ושמחים בעבודתם, באשר יודעים הם כי רק בהתנדבם הם להעמיד את מצב חייהם במצב יוצא מגבול הסבל הממוצע, יצליחו את בני אומתם בחיים הממוצעים. כן, השרידים אשר השם קורא העוסקים בתורה, הם אנשי החיל, המשמרת, חומה, אמה, לאומה ישראלית בכללה. אני חומה של תורה ושדאי כמתגלות אלו תלמידי חכמים. אם אנשי החיל יאהבו להיות מתנהגים בחייהם בגבול הממוצע, אזי תהיה המדינה עבודה ולא תשיג גם אורחות חיים ממוצעים, כי חמאס ושוד יתרבה בה וידי צרה תשיג להדפה ולחלותם על פני האדמה. על כן התלמידי חכמים אנשי המשמר צריכים להתנדב ולעבוד יותר מהמידה הממוצעת כדי להביא שלום לעולם, כדי להמשיך יפה את הקיום לאור ישראל וחיים האמיתיים. מה זה אומר? זה אומר שבסוף בכל חברה, כדי שהאנשים הפשוטים יחיו את החיים שלהם, צריך אנשים שנותנים מעבר. כדי שהחדר אוכל יהיה ערוך לשבת, צריך שאנשים יבואו לסדר אותו. האנשים הרגילים יבואו ויוכלו וילכו. אבל צריך שמישהו יסדר אותו. צריך אנשים שנותנים מעבר כדי שנצליח לעמוד במשימה של לחיות את החיים. רוב העולם זה אנשים פשוטים. ויש אנשים שמחליטים לתת מעבר כי חשוב להם שהעולם ימשיך להתקיים. פה בדרך הספר הדרך אל החלום, אז דוד רובין בעצם אומר שהוא רוצה להיות מהאנשים שנותנים יותר. זה מה שהוא אומר במילים שלו. אני צריך אישה חזקה בחיים. אני לא רוצה לחיות חיים שלווים ורגועים באיזה מושב ירוק בגולן. אני רוצה לפעול, לקדם ולשכלל נקודות רבות בעם ישראל. ולא רק את הבית הפרטי שלי. העם זקוק לאנשים שיארגנו אותו ובעיקר ידחפו אותו כלפי מעלה. ואנחנו שמבינים את המשמעות של עם ישראל ושדרכנו ברורה יותר, צריכים להשתדל למשוך בחוטים הנכונים ולהשפיע בכל הכוח. צריך להיות עם היד על הדופק כדי שעם ישראל לא ייגרר אחרי הזהות הלא יהודית מזויפת. אנחנו צריכים לפעול למען גילוי האמת בעם ישראל ובעולם כולו, ולא לפחד משאיפות גדולות. אנחנו נוסיף את האבן הקטנה שלנו, לאט לאט הבניין ייבנה. ברגע שאני עושה תהליך על עצמי ואני מבין שאין הדבר תלוי אלא בי, ואני עושה תהליך על עבודת המידות, על דרך ארץ ועל החיבור לעולמה של תורה, בדברים הקטנים שדיברנו עליהם, של החיי היום-יום, אחר כך אני חושב שהמטרה הנשגבת יותר לחבר'ה שבאים לישיבה ולציונות הדתית בכלל, אם אני מדבר על עם ישראל, היא לקחת, וזה קצת תורת הרב קוק גם, לקחת את כל הקדושה שפה ולהביא אותה לחיי החומר ולדחוף שם קדימה. זה קצת הרוח של המכינה באלי, כאילו של הרב אלי סדן, שתמיד הוא אומר מה הוא רוצה בעצם. הוא רוצה לקחת את הנוער הדתי-לאומי ושאלך ויהיה קצין, לך תהיה קצין אחי, לך תהיה רמטכ"ל, לך תשפיע במקומות הכי חזקים. כי אחר כך כל היום בוכים שאין ואין ואין, אבל צריך את האנשים החזקים שילכו למקומות האלה. עכשיו, לא כולם בנויים לזה, זה ברור. אבל אני אומר שצריכה להיות השאיפה הזאת, אחרי שאתה עושה עבודה פנימית מול עצמך, ללכת ולהיות, ואני אומר בכללי, גם אם זה לא במקומות החזקים שם, גם פה בישיבה, אני רוצה להיות מהאנשים שמתנדבים. אני רוצה שחברים שלי יסמכו עליי. אני רוצה שחבר שלי יבקש ממני טובה, מה זה בכיף, שהוא לא יאסף. כי יש את האנשים שברור לנו שאנחנו נבקש מהם והם יסכימו. יש את החברים שנגיד לו 2-4 והוא יגיד כן. ואני אומר, למה שזה לא יהיה אני? למה שלא יהיה אני, יהיה הבחור המתנדב? אני לצורך העניין, בן אדם שתרם כליה, אני אומר, וואו, אני רוצה להיות שם. האם אני מסוגל להיות שם? אני לא יודע. כרגע לא. אבל אני אומר, אני מפריע לי שאני לא יכול להיות שם. כאילו, למה אני, איך אנשים עושים מעשה כזה? זה מטורף, זה נתינה כאילו, זה רמה מטורפת. ואני רוצה להיות במקום הזה. עכשיו טוב, זה רק אני, וזה היה השיעור שלי. יכול להיות שמישהו רוצה גם לסיים את השס, וכל אחד יש לו את השאיפות שלו בדברים האלה. אבל אני, המסר שלי הוא שצריך מאוד להתחזק בדרך ארץ. וככל שאני אהיה יותר חזק בדרך ארץ, אז גם התורה שלי תהיה הרבה יותר חזקה. ואחרי שאני אחזק את עצמי, אני צריך לראות איך אני מתחזק בתוך הקבוצה או בתוך מה שנקרא עם ישראל. זאת אומרת שגם אם אחר כך יותר מאוחר אני רופא או שאני עורך דין, אז יכול להיות שאני עורך דין מוצלח ואני לוקח על עצמי משפחה במצוקה, להוציא אותה מהתסבוכת המשפטית שלה בלי שום שכר, כי אני רוצה לעזור. זה המעשה הטוב שלי כיהודי, זה התרומה שלי כיהודי לעם ישראל. אני יכול לתרום כסף, אבל אני יכול לתרום מהידע שלי, אני יכול לתרום מעשים טובים, ואני יכול גם לנסות להיות מהאנשים שנותנים יותר כדי שלאנשים, בלי לשפוט האנשים הפשוטים, כי הוא אומר פה, וזה מתחבר לסיפור שלי שאני צורק שם בעליות, אבל זה לא עוזר, כי בסוף צריך, מקבלים באהבה את העול הזה, אז צריך לקבל את זה באהבה. אם אתה בא ואחר כך אתה שולח תמונות, או שאחר כך אתה צועק על כל החברים שלך שהם לא בסדר, אז כנראה שלא. אתה עושה את זה ואתה מקבל את זה באהבה. אתה הולך פה למטבח הקטן שם שכולם שותים קפה ומשאירים את הכיור מלוכלך, ואתה מחליט לשטוף אותו, את כל הכוסות. למה? כדי שאנשים הפשוטים שיבואו אחר כך יהיה להם כוס נקי. וכדי שאני עובד על עצמי להיות אדם טוב ולדעת לעשות מעשים לאחרים ולא אך ורק לראות רק את עצמי. וזה לא המלצר במסעדה שחייב לעשות את הכל, וזה לא חופית שצריכה לנקות את הכיתה כי אנחנו השארנו אותה מלוכלכת, וזה לא, לא, זה אני אעזור לו ואני אארגן ואני אנקה אחריי אם לכלכתי ואני אשיר מסודר ואני אחפש לראות איך אני שם את הטוב שלי בעולם ואיך אני בעצם, שוב, כתלמיד ישיבה, כתלמיד, שהולך בדרכה של הציונות הדתית, לוקח על עצמי לעשות יותר כדי שלאנשים הפשוטים החיים יהיו יותר... כי אם האנשים האלה, זה מה שהוא אומר פה, אם לא יהיה את האנשים שנותנים יותר, אז יהיה בלגן. זה לא... הדברים לא יתנהלו. צריך בחברה אנשים שנותנים... רואים את זה, אני מדבר מאוד פרקטי, כאילו פה רואים בישיבה, רואים בחיי היום-יום. צריך את החברי כנסת, אני לא יודע אם היום זה דוגמה דווקא, אבל את האנשים שמוכנים לעבוד למען הציבור, במרכאות, כדי שלציבור, עמותות חסד, יעבדו למען הציבור, כדי שנמשיך בחיי היום הזה. אז אני אומר, זה יכול להיות בהנהגה של המדינה, אבל זה גם יכול להיות בהתנהלות הקבועה שיש בישיבה או בכל מקום, בסניף, בבית, במשפחה, בכיבוד הורים. ודבר אחרון רק, הרבה פעמים מאוד מאוד קל לנו פה להיות תותחים. כי פה אנחנו בתוך הקדושס, באווירה, וכשיוצאים החוצה, לפעמים קשה ליישם את זה. אתה חוזר מהצבא, ערב שבת, צריך לעשות כלים, אמא שלך עייפה, ופיתחת את המודעות שצריך לעשות כלים, כי לפעמים זה יכול להיות שאין לך מודעות בכלל, כן? כאילו מבחינתך זה בסדר שאמא שלך עושה הכל וזה, ואין לך את המודעות שאני צריך לעזור לה. פיתחת, ואז האם אני אעזור או לא יעזור, ושם המלחמה של אני... כן יעשה, אני אוריד את הזבל, אני אסדר את החדר, אני אכבד את ההורים, ואני אתקשר אליהם, ואני אגיד להם מה שלומם, ואני אגיד להם מה שלומי, כי זה חשוב להם. ועוד פעם, הרבה דברים בחיים, דרכו של עולם, זה שאתה קולט את זה, אבל מאוחר מדי. ברגע שאתה אבא, אז אתה מבין כמה ההורים שלך סבלו איתך. כי אתה רואה איך הילדים מתנהגים אליך, וכמה אתה דואג להם, וכמה אתה נותן להם, ואתה אומר, וואלה, כמה לא הרחתי את כל מה שקיבלתי בכלל. אז לפעמים חשוב להיות מאוד מודע לדברים האלה, ובסוף אני חושב שזה החיים. אני חושב שזה החיים, כאילו, יש המון משימות. אני חוטא בזה גם, כולנו, לפי דעתי, כאילו, יש המון משימות לעשות והמון שאיפות וחלומות, אבל הדברים הפשוטים האלה והדרך ארץ הזאת, צריך ללוות אותנו בכל רגע ורגע בחיים, לראות שאנחנו מתנהגים בצורה הטובה ביותר, בדרך לחלום שלנו ולשאיפות שלנו הדברים הפרטיים שלנו, לפרנס את המשפחה, ואתה רוצה להרוויח כסף וזה, אבל תראה שזה הכל קורה בדרכה של תורה. דרכה של תורה אמיתית, כמובן. זהו, זה המעט זה דברים, זה קצת כמו שאומר מסידת ישרים בהתחלה, זה דברים שידועים לכל, אבל אף פעם לא מזיק לחזור עליהם. גם אני אומר לעצמי לשמוע אותם. וגם לכם, זה לא חידוש עצום, לא תצאו מפה עם חידוש עצום, אבל אם מישהו יצא מפה עם טיפה יותר, יבין שהדבר תלוי אך ורק בו, ויבין שחשוב בכמה מהנקודות שדיברנו, ייקח על עצמו איזשהו משהו, אז בזה יצא שכרי, ושבת שלום לכולם, תודה רבה על ההקשבה.